אנחנו פרשת ויחי, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נמצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. אומר רש"י, ויקרבו ימי ישראל למות. כל מי שנאמר בו קריבה למות, לא הגיע לימי אבותיו. דהיינו, הוא מת יותר צעיר מהאבות, יצחק ואברהם. יצחק חי 180, ויעקב 147 שנים. ודוד נאמר קריבה, אביו חי 400 שנה, והוא חי רק 70 שנה. ויקרא לבנו ליוסף, למי שהיה יכולת בידו לעשות. כן? והנה, יוסף היה עדיין שם שר הכלכלה, משנה לפרעה, אז הוא קרא, יכול, יש לו 12 ילדים, יכול לקרוא לכל אחד, אבל הוא, יעקב, מה, אתה בעל היכולת, אתה יש לך את השלטון, ולכן אני, כשאני חושב על העתיד לגבי איפה להיקבר וכל הדברים האלה, אתה יכול, אז אתה, אני פונה אליך באופן טבעי. לכן לבנו ליוסף, שים נעתך וישבע, כן, תחת ירחי, נשבעים בחפץ של מצווה. אז הוא שם על ברית המילה את היד, אומר, תישבע שכל מה שאני עכשיו מצווה עליך, אכן תקיים את הדברים האלה. חסד ואמת, מה זה חסד ואמת? שעושים עם אמיתים הוא חסד של אמת, שאינו מצפה לתשלום גמול. יש מדרגות בחסד. יש אדם אומר, אני אעשה איתו חסד, הוא אומר לי חסד, הוא יחזיר לי חסד. מידה כנגד מידה. אין דבר טבעי. אבל כשעושים אמת חסד, כבר אמת לא יכול לגמול חסד. זה נקרא חסד של אמת. חסד שאין בו חשבון, מה יצא לי מזה? כי אם הוא יחזיר לי, הוא לא יחזיר לי. אז זה חסד של אמת שעושים עם אמיתים. שאינו מצפה לתשלום גמול, שזה מדרגה יותר גבוהה. אל נא תקברני במצרים, מדוע? סופה להיות הפרה כינים ומרחשים תחת גופי. יעקב אבינו רואה את העתיד, הוא רואה את מכות מצרים. הוא אומר, כל מצרים תהיה מלאה כינים. אני אהיה בתוך האדמה והכינים באים מהאדמה. זה לא נעים הם כינים. אני מעדיף, אני רואה כבר את העתיד. אל נא תקברני במצרים. דבר שני, ושאין מתי חוץ על ארץ חיים אלא בצער גלגול מחילות. זה דבר רוחני הדבר הזה. זאת אומרת, בסוף כולם צריכים להופיע בארץ ישראל. אז איך הם מופיעים בארץ ישראל? מחילות. מה זה מחילות? כמו שהרוצחים האלה בעזה הם עושים מחילות, מנהרות. זה נקרא מחילות. לא נעים להסתובב ממצרים עד ארץ ישראל בתוך מחילה. אז הוא אומר, אני מעדיף תביא אותי לארץ ישראל. באמת, גם היום אני מוכרח לומר, יש יהודים שהם מצווים את הקרובי משפחה שלהם, שהם מתים בחוץ לארץ, ואומרים, אנחנו רוצים, תביאו אותנו לארץ להיקבר בה. אותו יעקב ויוסף גם.
הם יקומו בער הרצל. בהר
אלוהי יוצא, בהר הזיתים, כן.
אז מי שם יצטרכו במחלות עד
להר הזיתים? וואי, זה הרבה, תת קרקעיות. כן, בקיצור, יעברו בחושך, יעברו מזה. עדיף להיקבר בארץ ישראל מאשר להיקבר בחוץ לארץ, כן. לכן הוא אומר, אני מעדיף במקום שיתקבר אותי כאן, בסוף אני אגיע לארץ ישראל. ארץ ישראל זה המרכז, הכל מתחבר לארץ ישראל. כולל כל הנשמות של כל הדורות, כן. אבל עדיף לבוא להיקבר כאן בארץ מאשר, ועדיף עוד יותר לחיות בארץ מאשר לחיות בחוץ לארץ. לחיות בארץ ולהיקבר בארץ מאשר לחיות בחוץ לארץ ובשביל יקברו אותי בארץ. אבל גם בחוץ לארץ צריך לדעת שיהודי קוברים אותו, הרגליים של המתים הם לכיוון של הקברים, הם מכיוון ארץ ישראל. זאת אומרת, אם פעם תסתכלו בית קברות יהודי בחוץ לארץ, ושימו לב תמיד, אם זה כהלכה כמובן, שהרגליים של המתים לכיוון ארץ ישראל. זאת אומרת, אם האדם נקבר בארצות הברית, אז הרגליים שלו לכיוון
מזרח.
אם הוא נקבר בהודו,
צפונה,
לא מזרח. אז זה לא מערב. אם ברוסיה, דרום. אם בדרום אפריקה,
צפון.
עכשיו שאלו אותי למה. כשהוא יקום בתחילת המתים, לא יצטרך להסתובב. הוא ילך ישר לארץ ישראל. אבל הכוונה היא, כמו שאנחנו מתפללים עם הפנים לכיוון ארץ ישראל בכל מקום שהוא בעולם, ככה גם הרגליים. הרגליים והפנים זה שני איברים. אחד, הפנים מלשון פנימיות. והרגליים זה מרמז על הליכה. יהודי תמיד הולך לארץ ישראל. אלפי שנים אנחנו הולכים לארץ ישראל. אברהם אבינו, לך לך. והוא התחיל ללכת ואנחנו ממשיכים ללכת. לאורך כל הדורות הולכים, הולכים, הולכים. אבל לאן מגיעים בסוף? איך קוראים לעיר הזאת?
ירושלים.
אנחנו כבר הגענו, ברוך השם. אשרי השבי בתך. הגענו הביתה. אבל בכל מקום יהודי צריך גם עם הפנים להתפלל, עם הפנימיות שלו, לארץ ישראל. וגם עם הרגליים ללכת לכיוון ארץ ישראל, לחשוב על ארץ ישראל, לשאוף לארץ ישראל. ובכל זה מה שהוא אומר לו, אני רוצה תקברני בארץ ישראל, שלא תקבר אותי בחוץ לארץ. לארץ ישראל מי שכאן נקבר בחוץ לארץ, אלא בצער גלגול מחילות הוא מגיע בסוף. ושלא יעשו לי מצרים עבודה זרה. אמרנו כבר שהעניין הזה שיעקב אבינו, הוא בירך את פרו, והוא אמר לו, ברכה, כל פעם שאתה רוצה שהנילוס יעלה, אז פרו נתן לו את הכוח להעלות את הנילוס, להוריד את הנילוס, והנילוס היה האלוהים של מצרים. למה? כי הנילוס היה מקור החיים שלהם, והביא להם ברכה, שם זה מדבר סערה, רק הנילוס מביא מים. אז כשפרו בא והתחיל להגיד, נילוס עלה, נילוס רד, אז כולם אמרו, מה זה פרו? זה כמו אלוהים זה. אז פרו היה, בכל זאת, אמיתי אומר, כל מה שאני עושה כרגע זה קיבלתי מהזקן הזה, קיבלתי ברכה. מי זה? קוראים לו יעקב. מה? הוא יותר מפרו. אז יעקב היה מודע לזה שהריצו אותו. אמר, אוי, 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 הם יעשו אותי אלוהים. אני לא רוצה להיות עבודה זרה. לכן, אם תקברו אותי כאן, יעשו אותי לאלוהים. עוד יבואו לכאן, ישתחוו אליי או משהו כזה. לכן, הוא אומר, לכו תקברו אותי בארץ ישראל ולא כאן. זה מה שרשי אומר. ושכבתי עם אבותיי, ואב זה מחובר למעלה לתחילת המיתר. שים נא ידך תחת יריחי וישבע לי ואני סופי לשכב עם אבותיי, דהיינו עם אברהם ויצחק. ואתה תישאני ממצרים, ואין לומר ושכבתי עם אבותיי, השכיבני עם אבותיי במערה. שרקתי בחרב נוסעתן ממצרים כברתן וכבורתן. ועוד מצינו בכל מקום משום שכיבה עם אבותיו היא הגבייה. הכוונה היא שהוא ימות עם אבותיו ולא הקבורה. כמו וישכב דוד עם אבותיו. ואחר כך ויקבר בעיר דוד. בוא נראה את המשנה. טוב, זה, הפרק הזה עוסק בתערובות חמץ. אנחנו אסור לנו לאכול חמץ בפסח. השאלה, מה הדין כשיש תערובת חמץ? זאת אומרת, שזה גם חמץ וגם לא חמץ. אלו עוברים בפסח. עוברים, הכוונה, מבערים אותם בפסח, שלא משאירים אותם כמו כל חמץ. למרות שזה תערובת, בכל זאת מבערים אותם בפסח. כותח הבבלי, מה זה כותח הבבלי? הכותח זה מין רוטב לטיבול מאכלים שונים שהיו עושים בבבל על ידי תערובת של מי חלב ופורי פת ומלח, דיינו זה תערובת חמץ. ושחר עמדי, מה זה שחר? בירה, בירה קוראים לזה שחר, כן. אז בירה שהיו עושים במדיים מסוערים, אסורים במים, הרי זה חמץ. וחומץ האדומי, חומץ יין מארץ אדום שמערבים בו גם כן סעורים. וזיתום המצרי, וגם מין שחר שהיו עושים במצרים, מסעורים וקרקום ומלך. ארבעה מינים אלו הנקראים בגמרא ארבעה מינים מדינה. בבלי, מדי, אדומי ומצרי הם חמץ גמור על ידי תערובות שבכל אחד מהם מעורב מין דגן, אלא שאין מאכילם כזית חמץ כדי אכילת פרס, כמו שבארנו בהקדמה. וזומן של צבעים, מה זה זומן של צבעים? מים מעורבים בסובין שהצבעים משתמשים למלאכתם. והמילן של טבחים, פת שהטבחים עושים מתבואה שלא הביאה שליש משולה, ומכסים בה את הקדרה לשאוב את הזוהמה, דיין את הזוהמה מהמרק, ושואב את הזו. וקולן של סופרים, מה זה קולן של סופרים? קולן של סופרים אומר דבק עשוי מקמח שהסופרים מדביקים בו נירותיהם. שלושה מינים אלו הנקראים בגמרא שלושה מיני אומניות, והם חמץ נוקשה בעין, כלומר חמץ שאינו ראוי לאכילה והוא אינו מעורב עם דברים אחרים. רבי אליעזר, יש גורסים רבי אליעזר אומר תכשיטי נשים גם כן. בגמרא מגיעים משנתנו אף טיפולי נשים, דהיינו סממנים מעורבים בסולת שנשים תופלות אותם בסרן להשאיר את השיער. כן, רבי אליעזר מוסיף על תנא קמא שאפילו חמץ נוקשה על ידי תערובת גם כן אסור לקיימו בפסח וצריך לבערו, אבל החכמים סוברים שחמץ נוקשה על ידי תערובת אין באיסור חמץ ואין צורך לבערו. זה מחלוקת בין גבי תערובת חמץ נוקשה. זה הכלל, כל שהוא ממין דגן, הרי זה עובר בפסח, דיין מבארים אותו בפסח. הרי אלו בעזרה ואין בהם משום קראת. כל שהוא ממין דגן, כל חמץ שהוא מחמשת מיני הדגן, חיטים, סעורים, קוסמים, שיפון, שיבול לשואל, אף אם הוא מעורב במינים אחרים, הרי זה עובר בפסח מן העולם, דיינו צריך לבערו. הרי אלו שנמנו למעלה בעזרה שהאוכל אותם עובר בלב שכל מחמצת לא תאכלו ואין בהם משום קראת. זאת אומרת, יש אכילת חמץ טעם לקראת, אבל זה בגלל התערובת אין בזה שום קראת, שרק על חמץ גמור בעין יש חיוב קראת ולא על תערובת חמץ או חמץ נוקשה, כמו שביארנו בהקדמה למשנתנו. יש פרשים, זה הכלל הוא סיום דברי התנא קמא, מוצא של דברי התנא של משנתנו, חמץ גמור על ידי תערובת, אף אם אין בו כזית כדי אכילת פרס, האוכל מן התערובת, אפילו כזית בלבד, עובר בלה וחייב מלכות. הוא עדין גם בחמץ נוקשה. ברם, אין הלכה כן, ואין מפרשים זה, ואין הלכה כן. זאת אומרת, אתה מעריך קצת בגלל. טוב, אנחנו בערות. סליחה? מי? לא הבנתי, מה? קראת, קראת.
אבל אם לוקח, אם היה נגיד בית דין.
אם?
אם היה
בית דין.
בית דין?
הוא לוקח?
אני לא שומע מה השאלה.
הוא לוקה, אותו אדם שאכל חמץ בפסח, ושתי אנשים ראו אותו. וזה לבית דין.
הוא מקבל מלכות, הרב, הוא שואל.
לא יודע, צריך לראות את ההלכה. אבל אם הוא מקבל עונש אחד, הוא לא צריך לקבל שניים. אז זהו, אם הוא מקבל אחד, זה כבר פותר את השני. והעונש היה יותר חמור. מתקיים. אבל צריך לראות את ההלכה, בהמשך, בלי שעוסקים באנשים שלהם. אוכל חמץ בפסח. טוב, אנחנו בלמד זין, נכון? התחלנו בנושא של הספרות. הספרות תתקדש וגם הסופרים מתקדשו. זאת אומרת, כל מי שרוצה לכתוב ספר יצטרך קודם כל ללמוד במכון מאיר. יצטרך ללמוד בישיבה. הוא אומר, הספרות תתקדש וגם הסופרים מתקדשו. יתרומם העולם להכיר את כוחה הגדול והעדין של הספרות. אמרנו שספרות זה אוכל הנשמה. ואוכל הנשמה, כמו היום, אתה הולך לחנות לקנות אוכל, כל אחד משתדל לקנות אוכל בריא, נכון? ולא אוכל מקולקל בוודאי. וגם יש כל מיני מאכלים שהם לא בריאים, נאמר. הספרות, שזה אוכל הנשמה, חייבת לעשות על ידי סופרים שיהיו קדושים וטהורים. הרמת היסוד הרוחני בעולם וכל עילויו, כן? זה הספרות. ילך האור ויפרוץ, התביעה האיתנה תתבע את שלה. התובעים הם נשמות רבות צמאות, נשמות מרגישות, מכירות בחוכמת הפרצוף של המבטאים והסגנון את תומת הרעיון שבסופרים רבים, שלא תכסה אותם כל מליצה מוסרית, כל הלבשה שירית, עקוב הלב מכל ואנושו. למשל, אתן לכם דוגמה. היום, בגלל אמצעי התקשורת, אז הכל פתוח בעצם. אין לך דבר אין לאדם נגישה אליו, כולל לילדים, כולל לזה. פעם באה אליי אימא שזה תלמיד, דווקא תלמיד שנראה לי, היום בתלמיד הזה עבר משבר גדול מבחינה דתית, גם מבחינה אישית וכל זה. אז אימא באה אליי לעצה וזה, אפשרתי, מה קרה לבחור הזה? אז היא אומרת לי, האמא, תדע לך, הבחור הזה, כמו שאתה רואה אותו, כל לילה גולש באינטרנט באתרים אסורים, איך נקרא. ופשוט זה הרס לו את הנפש, את הנשמה. כמו איש, ממש מתמכר לדברים האלה. אז זה מה שהוא אומר, אנשים יגיעו למצב כזה שהם יכירו את הזוהמה ואת הלכלוך, ומה לא לקרוא, ומה לא לראות. כן. זה יגיע הזמן לזה זה לא רק שהסופרים יהיו קדושים, אלא העם יהיה במצב כזה שהוא ידע מה לקבל ומה לא לקבל. זה מזכיר לי, כשלפני שהתחתנתי, אז הכרתי לבחורה, הכרתי לנושאים מה שנקרא היכרות וכל זה. מה אתה מחייך? מעניין אותך. טוב. טוב, אז אנחנו הולכים, מדברים, מה אתם מתעניין, מה אתם? פתאום שואלתי אותי שאלה, זה היה לפני, מה שאומר לכם, לפני למעלה מ-40 שנה, 40 כמה שנים. היא אומרת לי, תגיד לי, אתה רואה סרטים? אני אמרתי לה, אז למדתי בישיבה, מרכז רב. אמרתי לה, לא, אני לא רואה סרטים. אז היא אומרת לי, תגיד לי, אתה לא תרבותי? אתה לא תרבותי? פעם, מי שהיה תרבותי הולך לראות סרטי. מה אני אגיד לה? לא ידעתי מה להגיד לה באותו רגע. פתאום, עלה לי איזה רעיון, ככה, הבריק לי איזה רעיון. אמרתי לה, תראי, אדם עשיר, בשבילו הכסף הקטן, לא... אדם שאין לו פרוטה, והוא צריך כמה גרושים לנסוע באוטובוס, נו, אז כל קצף הכי קטן הוא חשוב בשבילו. אבל מי שיש לו לומד, מאז שאני לומד בישיבה, אני לא מרגיש שום צורך ללכת לסרטים. זה לא מעניין אותי בכלל כל הסרטים האלה. הסתכלה עליי, וואי וואי וואי. אתה בסוף לא התחתנו. נזכרתי בסיפור, מה שהרב אומר כאן, שלעתיד לבוא, אנשים יבחינו בין הספרות התאורה והקדושה שמאירה את הנשמה, ובין אותה ספרות שהיא מלכלכת, שהיא מקלקלת, שהיא מעוותת את הנשמה. במילא לא הלכו לספרות הזאת. זה מה שהרב אומר כאן. ילך האור ויפרוץ, התביעה האיתנה תתבע את שלה. הטובים נשמות רבות צמאות, נשמות מרגישות, מכירות בחוכמת הפרצוף של המבטים והסגנון, דיינו הפרצוף של הסופרים. כן. את תומת הרעיון שבסופרים רבים, שלא תחסה אותה כל מליצה מוסרית. כן, ויבחינו בדיוק מה, 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 מה טעור ומה מלוכלך. כל הלבשה שירית. עקוב הלב מכל ואנושו. רוח תומה זה, ככל רוח התומה, בכלל עבור יעבור מן העולם. זה יעבור, זה לא יהיה, זה לא, לא יתעסקו בזה בכלל. יבטל מן העולם וכליל יחלוף, הספרות תתקדש, וכל סופר יחל לדעת את הרוממות ואת הקודש שבעבודתו, ולא יתבול אתו בלא תארת נשמה בקדושת רעיון, כמו שכותבים ספר תורה, אז הסופר סתם, לפני זה תובל במקווה, שהוא כותב את שם השם. אותו הדבר גם הסופרים, כאן אומר כמשל, הם לא יכתבו, אם לא יהיו תיאורים, הם לא יכתבו בכלל ספרות. לפחות תקדים המחשבה של תשובה, הרהורי תשובה עמוקים לפני כל יצירה. אז תצא היצירה בתארתה, רוח השם תחול עליה, ונשמת הגוי כולו תיגבל בה, אחרי אשר חוכמת סופרים תשרח. יאמר לישראל עוד, ואני זאת בריתיות, אמר השם רוחי אשר עליך, ודברי אשר שנתי בפיך לא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם.